טוב, אז אנחנו ממשיכים בסוגיית אונס בגיטין. ופתחנו ואמרנו שהיחס בין החלק הראשון של סוגיית הפתיחה לבין החלק הזה יוצר איזו הקבלה בין, והנגדה גם, בין נישואין לבין גיטין. נכון, זה בעצם מסלול שהלכנו על הרקע של תקנת חכמים שמצאנו אותה גם בפתיחה בקביעת יום הנישואין וגם בסוף המקום הזה של חכמים בתוך עיצוב המערכת הזוגית, על הרקע של הפקיענו רבנן לקידושין, ועוד יותר על הרקע של כל דם קדש, עדיין תדי רבנן מקדש. נכון?
פלוס מה שיחסו, זה הקבוצות והצנועות, שכאילו גם שוזר לתמונה
גדולה
יותר.
זאת אומרת, בזה הרחבנו אתמול, נכון? שהלינק של אונס ופרוצות וצנועות, הוא גם לינק מאוד חשוב ברמה הספרותית, נכון? הוא כאילו מכניס את הסוגיה הזו לתוך המערך הרחב של הסוגיות פה באופן מאוד מאוד הדוך. מי שיראה את תוספות לגבי פרוצות יראה שתוספות מעדכן את הגרסה שם לגבי פרוצות, כי אני כן מתעקש על הדברים שאמרתי אתמול. לא ברור כל כך למה הן פרוצות האנשים האלה, כי לכאורה האישה הזו, אם היא תבוא לבית דין, יגידו לה ללכת להתחתן. זאת אומרת, בר לאישה שעברו את בית חודש, בעלה לא הגיע, אנחנו לא יודעים איפה הוא. גם אם נגיד שבאונס אינו גט, ברור שבסיטואציה פשוטה, כל עוד לא יודעים שהוא אנוס, בית דין יגידו לו ללכת להתחתן. היא לא צריכה להיות פרוצה כדי ללכת להתחתן. כל עוד אין מידע שהוא היה אנוס ולא הגיע, אז בית דין יגידו לו ללכת להתחתן. כך נראה אופן פשוט.
הוא אומר שהוא נאנס.
מה?
הוא אומר שהוא
נאנס. לא, אבל זה לא, המקרה שם שממר אמרה לו אניס, זה לא, זה באופן פשוט.
לא יודעים
מה קרה. והיא אומרת, הוא לא נאנס. ברור שאם הוא אומר שהוא נאנס והיא הולכת מתחתן, זה פשוט, אבל תראו כאן זה במצב, אני חושב, של מימר אמרה. מימר אמרה, זה לא נראה תוספות מדברים על זה שמדובר על זה שמדובר במצב שבו יצא כל שהוא נאנס. הוא לא הגיע, לא יודעים מה קרה לו, יצא כל שהוא נאנס. כי אילולי זה לכאורה, שוב, כדבר פשוט, לא היינו קוראים לה פרוצה אם היא הולכת מתחתן. זה רק, שוב, בא להתאים את החוסר המתאם, זאת אומרת, האופן שבו זה לא נשאב לפה לתוך הסוגיה באופן חלק. אבל מה עושים הלאה? אז יש פה, זאת אומרת, ברור שהסוגיה הזאת יושבת בתוך המבנה של הסוגיות פה, בתוך המערך של הסוגיות, היא שזורה פה פנימה באופן די הדוק. זאת אומרת, היא כאילו ארוחה פה פנימה. עכשיו, שאלה, מה עושים עם זה?
אפשר להתבונן על הדבק, כאילו בתור זה, אם האונס הוא באמת הדבק, אז אפשר לשאול כאילו גם מה, למה זה הדבק, כן? למה זה כאילו מקרה בוחן שבוחן כאילו את כל המקרים, מקרה האונס, וגם מה, איזה מרחב מושגי הוא יוצר מסביב לזה, כאילו בקשר הזה, אז האונס הוא מקרה טוב לבדוק, לצורך העניין הביטוי של זה, שאנצור חכמים, כן,
שבעו
חכמים, כן, כאילו מייצר איזה תמונה של כאילו איך הדברים, כלומר כמה התקנות או המעשים שמתרחשים בעולם הופכים להיות חלק מהחוק, מעצבים אותו או נכווים מבחוץ וממילא כאילו כל הזמן מתנהלות לך שתי מערכות מקבילות שכאילו כל פעם אחת חותכת את השנייה. זה כאילו, וזה דרך מושג אונס לבחון את זה כאילו בכל אחד מהמקומות, כאילו, ומשם גם נוצרת הדיפרנציאציה אולי בין גיט עם אונס, כאילו לפני זה אמרתי שאונס הוא אונס, אז אתה יכול להסתכל על זה אחרת, כן? אם אין אונס בגיטין, אז אתה יכול להבין שבגיטין כאילו המציאות שמתנהלת מסביב לחוק מופנמת אליו לחלוטין, ממילא לעולם זה כאילו זה לא אונס, זה חלק מהסיפור. כן, ולעומת זאת, כאילו בחתונה, כאילו החתונה
אוקיי, אז כאן כבר שאלת, כן, נכנסת,
אני אבל מציע הצעות, כאילו,
אני חוזר, אבל אני שוב מנסה לתפוס כרגע למקד את יותר את התנועה ופחות את התוכן. זאת אומרת, מה אנחנו עושים כזה? יש לנו סוגיה, עמדנו על ההקשרים הספרותיים שלה, היא באופן די מובהק שפולה פה, מה עושים עכשיו? עכשיו, מסלול אחד שאליהו הציע אותו בדברים האחרונים שלו, ואני תכף אציע עוד מסלולים. מסלול אחד אומר, רגע, כמו נבחן, נקרא לזה קונספטואלית. זאת אומרת, יש כאן מושג שקוראים לו אונס. והוא בעצם הדבק בין המקומות השונים.
בואו נבחן.
כי היה לנו אונס ונישואין, נכון? ואז אנחנו אומרים, עניין גיטין אינו כן. זאת אומרת, מה שדיברנו עליו, נכון, התחלנו עם הסיפור של יום הנישואין, ועל רקע זה אונס במצב של ביחס לתקנת י"ב חודש, המשכנו משם לדבר על גיטין. אין גיטין אינו. אז אני אומר, רגע, בואו נבחן את הדבר הזה שנקרא אונס. שאל את עצמנו מה קורה בעצם בסיפור הזה של אונס, ונבחן, ננסה לבדוק את השאלה, באיזה אופן, למה האונס הוא הסיפור שדרכו אנחנו מפגישים את המערכות האלה. בסדר? אני כרגע עוד לא נכנס לתוכן הדברים, רק מסמן מסלול. עוד מסלולים שאפשר ללכת בהם. זאת אומרת, המסלול האחד הוא המסלול באמת, שוב, נקרא לו, לצורך העניין נקרא לו הקונספטואלי. זאת אומרת, הוא בודק מה הנושאים שעולים פה, אחרי שמפינו את העריכה הראשונית. עכשיו אני יכול לבחון, אז מה, שוב, נכון, מה המוטיבים המרכזיים או הנושאים המרכזיים שהסוגיה עומדת מולה, ובאיזה אופן היא תופרת באמצעותם את העניין. עוד אפשר לדעת.
סוגיות
מקבילות, אוקיי. אפשר ללכת לסוגיות המקבילות, לראות מה קורה שם. אבל בואו נרחיב את זה טיפה. אפשרות אחרת, ובואו אולי נתחיל את זה לעשות קצת טיפה ביחד, זה לרדת לעבודה השחורה. לעבודה השחורה, כלומר, לשאול את עצמנו, רגע, שורה, מה הסוגיה עושה, מאיפה היא לקחה את זה, האם היינו קוראים ככה גם בלי זה. זאת אומרת, לנסות, אפשר, אני חושב שאלה שתי דרכים שדרכן, אפשר באמת, אפשר וצריך להתבונן בסוגיה. עכשיו, תמיד ביניהן יש איזה מערך יחסים דינמי. זאת אומרת, זה לא שאתה הולך במסלול אחד או רק במסלול ואז אתה צריך ללכת איתו ורק בו, אלא יש פה שני מסלולים שהם באמת משקפים שתי קריאות שונות או שתי תודעות שונות שאני חושב שצריך לאחוז בשתיהן. זאת אומרת, מצד אחד לשאול את עצמנו את השאלות הקונספטואליות הבסיסיות, מצד שני לצעוד מאוד צמוד בתוך הטקסט ולנסות, הרבה פעמים נגלה שצעידה צמודה בתוך הטקסט תוליד שאלה שהיא שאלה עיונית או קונספטואלית, ולהפך, שאלה קונספטואלית מקדימה תהפוך את הקריאה הצמודה בתוך הטקסט לקריאה הרבה יותר פוריה. זאת אומרת, יש פה תנועה שלפעמים מתחילה מפה ולפעמים מפה, וצריך לנסות איכשהו, שוב, בסוג של אינטואיציה, ללכת לאיפשהו בין שתי התנועות האלה בתוך סוגיה. בסדר? אז בואו נקרא רגע את ההתחלה. אמר רבא ולעניין גיטין אינו כן. על מה כסבר רבא, אין אונס בגיטין. איך אתם קוראים את סתם את השורה הזאת? על מה מדובר? בואו נהיה רגע קוראים תמימים, בסדר?
זה לא מתייחס לעניין גיטין.
כן.
דברי הרבא
שמה?
שהמסקנה שלו זה ש... אם הבעל נאנס, אם קרה איזשהו אונס שמנע מיום החתונה להיות ביום רביעי, אז הוא לא חייב לשלם מזונות.
אוקיי, ואז רבא אומר שמה? שעניין גיטין אינו כן, שאם קרה... שאם קרה, רגע, אני רגע מתרגם את הזה, שאם קרה אונס, הוא כן יחייב לשלם מזונות. ברור שלא מזונות, נכון, ברור שזה לא העניין. אז מה העניין? הרי שוב, הגמרא מיד תשאב מזה את האמירה הרחבה, נכון, של אין אונס בגיטין. אבל מה זה אומר אז באמת שאין אונס בגיטין?
אם קרה משהו, אז...
לא
מתחשבים
באונס.
ובדי לסויים.
ואז אני רגע הולך לצד השני, ויש...
אם נקבע זמן, אבל תראו לי, אם נקבע זמן, אז ההשלכות של הזמן הזה קיימות. לא משנה.
לעומת קידושין, ששם אני אומר, יש אונס בקידושין, לדוגמה, אם הוא אמר לי אישה, וכאן אני שואל שאלה שהיא שאלה מתבקשת, מה קורה אם בן אדם אמר לי אישה, הרי את מקודשת לי, על מנת שעבור עד י"ב חודש, או אם לא באתי מכאן ועד י"ב חודש, זה יעבוד הפוך מבגירושין? זאת אומרת, אני כאילו הקדמתי טיפה את המשך הסוגיה, כבר שאבתי משם, אבל רק כדי להצביע על העובדה שההנגדה פה היא עובדת? זאת אומרת, הרי שוב, לא דיברנו קודם על חנות הקידושין.
שם מה באמת יהיה?
על מה?
בקידושין, מה באמת יהיה?
שאלה טובה, לא יודע, תכף נבחן את זה. צריך להגיד מה באמת יהיה, רגע, תשומות הקבוצות. אבל מה קורה? מה קורה בקידושין? בוא נניח אפילו שהוא לא דיבר על רבשי.
הוא לא דיבר על
מה ש... הוא דיבר, מה שכנראה פשוט, אבל בוא נניח שהוא דיבר על שמואל באיזשהו אופן. בוא נניח שהוא דיבר על משהו פה בסוגיה, זה כבר הנחה לא פשוטה בעיניי. אבל ודאי שבאופן שבו הוא מובל, לפחות הוא מתייחס לנושא של אונס ביחס לתקנת מזונות בקידושין, נכון? האם דיברנו באיזשהו שלב על התוקף של הנישואין עצמן? את לכאורה, עד עכשיו לא אמרנו שום דבר על זה שהנישואין לא חלים. אמרנו רק ש... כיוון שהוא שבוי בתקנת חכמים, אז את המזונות הוא לא חייב לשלם.
אפשר לקרוא את רב, הרב אומר, לעניין גיטין אינו כן, להגיע אותך בכל מקרה מעל כל תקנת חכמים.
בניגוד ל?
בניגוד ל...
לא קידושין, בתקנת מזונות.
לנישואין שלא יחול, בניגוד לתחנת מזונות.
כן, בניגוד לתחנת מזונות.
מה שעומד בצד השני, שימו לב, זה בכלל לא קידושין פתאום מתפרד, זה תחנת מזונות. או?
אוקיי,
אז בוא תלך עם זה עוד צעד. אז אם אמרנו שנהיין גיטין אינו כן ודיברנו על תוקף חלות הגט, אז בואו עכשיו נפרשן אחורה. אז כשדיברנו על תקנת מזונות, על מה דיברנו?
על חלות הנישואין.
על חלות הנישואין?
לא.
אולי? יכול להיות. אני מזכיר את מחלוקת רב חי ורב אשי, לא נישאו, לא נשאו. נכון, מי הנושא ומי הנשאו? אולי בעצם תקנת י"ב חודש זה להגיד, מעכשיו אתם נשואים. אם לא באתי מכאן ועד י"ב חודש, אנחנו נשואים. יש תקנת חכמים, אתה אנוס. אתם לא נשואים עדיין, עד יום רביעי. אולי צריך לקרוא את זה כך. זאת אומרת, אולי אני אומר, זה מחזק אחורה, אתה חוזר לדיון שלנו על מזונות, טיפל. האם הדיון על מזונות, האם המקבילה הזו שהסוגיה יוצרת לא אומרת בעצם שתקנת מזונות אומרת שהם נשואים אחרי בית חודש? גם אם מדי לא עשו את החתונה הפורמלית, בעצם הם נשואים כבר? הראיה, שהוא חייב במזונותיה?
לא נשואים, חייב במזונותיה.
שאלה, אולי הם נשואים, רק שהם לא התחתנו עדיין.
למה לדבר על זה דרך מזונות?
מה?
למה לדבר על זה?
כי זה, על מה לדבר אם לא על מזונות? הם לא התחתנו עדיין. הדבר הכי שאתה יכול לדבר עליו זה מזונות.
זה עדיין לא יצא לך...
לא יודע, אני אישור.
אגמר, זה עדיין לא יצא לך מקביל לגט. כי אתה עדיין מתאר מצב ביניים. אתה אומר, הם לא נשואים. מה אני אומר? הם בפועל...
אדם שקידש אישה, הרי הוא כמי שאומר לה, הרי את נשואה לי עוד י"ב חודש. עכשיו, מה קורה אם... הרי אני מתחייב, כאילו, שעוד י"ב חודש נתחתן. השאלה זה... עכשיו, לא יודע, זאת שאלה, אבל... אני אומר, קודם כל, רגע, עוד לפני ה... יש פה הקבלה, שאפשר כל ההקבלה, לא יודע, בספרות, כל זה נכון, תקבולת חסרה. זאת אומרת, יש פה איזה מצד אחד הקבלה, מצד שני, הקבלה לא... שלא עובדת. עכשיו, זה כבר אמור, אני חושב, מבחינתנו, לפתוח... כיווני חשיבה. זאת אומרת, א', אפשרות ראשונה זה שאנחנו נקרא את זה אחורה אז על הסוגיה הקודמת, ונעיר לאור זה את הסוגיה הקודמת. אפשרות שנייה זה שנלך לסוגיה הזו ונגיד, רגע, אז מה זה אומר לנו פה? אבל בואו נמשיך על. בסדר? עוד הערות עד כאן, עוד מחשבות, עוד שאלות? בואו נקרא עוד שום. מנהלי לרב ההא. מה זה?
בהנחה שמה ש... רב, אני
כוון,
זה
אונס בגיטין,
מאיפה הוא יודע?
מה אתה יודע, מאיפה הוא יודע? הוא קבע, מה...
מאיפה לך?
מה?
הוא צריך הוכחות.
למה?
למה צריך הוכחות?
שים למה הוכחה בסוף, מהסיפור של שמואל.
נכון, אבל...
אבל מה, מאיפה שמואל יודע?
מה הוכחה של שמואל?
בסוף אומרים, מנסים להביא ראיה, אלא מעד אמר שמואל. אלא מהד אהוד אמר לו, אילו עתינה מכאן ודלתין יומין, אבי גיטה, אתה לבסוף תנאו, יום ועדת, אתה טעם, אמר שמואל אף שמימטיה. איך זה הוכחה? בכל מקרה לא עונים על השאלה, כאילו, בצורה שהיא יותר בסוף.
סליחה שנייה, אני רגע לא איתכם. מסקנות? מה זה מנהלי לרבה? סתם, קודם כל. אם תעשו חיפוש זריז בפרויקט השוט, אז תגלו שזו שאלה שהגמרא אוהבת לשאול על רב. בסדר? כן. על רב השואלים את זה בעוד שלושה מקומות בשס.
לאנשים אחרים?
פחות, לא מצאתי. יכול להיות שיש, אבל לא, בחיפוש זריז לא מצאתי.
אבל אולי... שואלים מאיפה לך?
כן, מה זה אומר?
כנראה יש חשש שהוא אומר דברים שכביכול לא מעוגנים. ומקורות קודמים לו.
לא, יש את זה גם על עוד. לא, לא, אני חוזר בי. יש את זה גם על רבי אליעזר, גם על אולה, גם על רבי משמשיה. זה כן קורה על עוד. בסדר? לא, לא, זה לא רק על רב. אבל מה, מה... ששואלים ככה, מה הנחת היסוד, כאילו? שיש כאן משהו ש, ש, שמה הוא?
שהוא מפתיע, שהוא חתרני.
שהוא מפתיע, שהוא חתרני, נכון? מנהל היה, זה כאילו משהו פה מערער את הנחות היסוד שלנו. נכון? אז בואו נחזור רגע ונשאל אחורה. אז למה באמת אין אונס בגיטין? כאילו היינו חושבים שיש אונס בגיטין, זה הלכת העבודה הפשוטה, וזה חידוש שאין אונס בגיטין. נכון? ככה זה נשמע. למה?
נשמע כאילו זה מחלוקת קיימת כזאת. מחלוקת גדולה אי שם בשס. אנחנו לא אוהבים שמישהו אומר שאין אונס בגיטין.
אוקיי, למרות שלכאורה, שוב, אם זה מחלוקת גדולה בשס, אז לא הייתי צריך לשאול מנהל איה. כאילו מנהל היה זה נשמע דווקא כאילו הוא אומר פה איזה...
הוא לוקח
את
הצד המחודש. יש על זה, כנראה שאנחנו אומרת שיש על זה.
אוקיי.
ואז כאילו, רגע, רגע, אנחנו...
אוקיי, אני יכול... אבל, אבל... סתם מסברה, מה הייתם אומרים?
יש אונס, בכל דבר יש אונס.
זה...
אונס עובד בכל דבר.
זה לא מוסרית, כאילו.
אוקיי.
אונס... זה לא משהו באשמתך, אתה לא אחראי למה שקורה אם נאנסת לעשות משהו.
אוקיי.
ומשם אתה מתחיל לדבר.
אבל אני שואל רגע, חלוץ של גט זאת שאלה מוסרית?
את הצורות מסוימות, כן. זה לא רק זה, זה אשמה ואחריות. או כאילו, זה לא רק אשמה. כן, אשמה זה דם רק על אחריות. האונס הוא פותר אותך לא רק מאשמה, הוא פותר אותך גם מאחריות למעשים שלך. וזה, לכן כאילו, המצב ה...
אבל מה זה אחריות למעשים שלי? אני אמרתי, אנחנו פה קופצים למקרה. שאגב, אני לא בטוח שהוא המקרה היחיד. סתם אני חושב את עצמי, מה הייתי חושב להסביר מה זה אונס בגיטין? זאת אומרת, הגמרת פה מציעה כאן לפרשנות. האם הייתי הולך על המקרים האלה, על תנאים? או נראה איזה גיטך אם באתי מכאן לזה? יש עוד מקרים שבהם שעכשיו על אונס בגט?
כן, בטח.
מה?
עשו אותך לתת גט.
שזה אפילו מובע, אבל גם אתה עדיין מגבילות עם רוב
חיסטן. האם בן אדם שהכריחו אותו לתת גט, למה... אז שם אבל אני יכול להבין נניח לדוגמה באמת שזה יהיה מפתיע שנגיד אין אונס בגיטין, למרות שזה גם אני לא משוכנע שזה מפתיע. אנסו אותך לרצוח, בסוף נגיד שלא רצחת כי זה היה באונס. רצחת?
יש מקומות בודדים אבל שאתה כאילו שזה היה לצורך העניין היה הרג ובעל יעבור שלך, ששם אתה כאילו באמת יתפוס שאין אונס. אבל מהצד השני לצורך העניין במכות, כן, בעיר מקלד, אז כן.
לא, אז שאלה ששאלנו אתמול, אנסו אותך לאכול חזיר. אז לא אכלת חזיר?
עדיין, זה... מה ההנחה הנורמטיבית שלך על מה שקרה עכשיו, אבל...
לכאורה,
זה שקרה מעשה תמיד מתרחש. השאלה היא עוד פעם, האחריות והאשמה. כאילו, זה פותר אותך משניהם.
ובגט השאלה היא שאלה, אני חוזר שוב לשאלה שלנו, בגט השאלה היא שאלה של אחריות ואשמה?
כן, אחריות ואשמה.
ולא של מה? זאת אומרת, אז בואו נשאל הפוך, כשרבא קובע שאין אונס בגיטין, אז איך הוא מבין את גט? הרי רבא...
משהו שיש לו השלכות, אלא משהו שיש השלכות, מנהלת יש אחריות או אשמה.
האם זה...
זה מקרה עם משמעות, זה מקרה שטעון במשמעות, אם הוא טעון במשמעות, אז...
למה הוא טעון? שוב, אני נתתי גט, הכריחו אותי לתת את הגט הזה. האם זה... ורבא אומר שהגט פועל. How come? איך יכול להיות? לכאורה שום, אם אין לי אחריות ואין לי אשמה, אז הגט לא יפעל? לא? מה, אני כאילו שואל שוב, זה שאלות מאוד ראשוניות שאני מנסות להבין, רק מה זה אומר שאין אונס בגיטין? איך זה יכול להיות?
למה לא מתחשבים באונס הזה?
כאילו,
למה לא מתחשבים?
נשמח משפטי ואז מה?
זה יהיה כאילו הבחירה, כנראה תלך לצד הפורמלי או כאילו הפורמלי או המד בעצם כאילו נכתב קרה, כאילו יש כאילו זה איזה תחום, כאילו ניקח את זה הפוך, למרות שאונס בקידושין זה גם שאלה, זה שאלה שגם נשאלת להערכה
תליאו וקדיש.
כן, תליאו וקדיש, אם זה קורה או לא, ואז יש משהו, כאילו, שמה, אני חושב שזה אפילו, זה הרבה יותר קשור לאופן המגי שבו שזה נעשה. ברגע שהמילים יוצאות מהפה, כן, הצד השני של הקידושים שהם מגיעים, הצד השני שלהם, גם ההתרה שלהם באיזשהו מקום הוא
שהוא צד מגי. אבל שימו לב, זאת אומרת, א' רגע, בואו נציע את ההצעה. זאת אומרת, יש פה משהו שקורה, אליהו, בואו, אפשר, בהקשר הזה, המגי הוא לא הכרחי, יש פה משהו שהוא קורה, נכון?
הוא קורה ב...
הוא קורה בכל.
במילים.
גט?
התנאי, התנאי שנאמר.
התנאי הוא במילים. אבל הגט עצמו קורה, יש שטר, והשטר הזה ניתן לה ליד. אומר אליהו, ברגע ששטר ניתן לה ליד, היא מגורשת. זה לא עניין של אחריות או של אשמה, זה הגיע לה אליה ליד, הוא אמר לה שהיא מגורשת, אז היא מגורשת, נכון? זה כאילו מין אמירה כזאת מאוד פשוטה.
עוד יבשה, כאילו בסוף אנחנו כן עושים, אמור להיות כוונה מאחורי המשמח.
למה אתה נותן כל כך הרבה משמעות לאקט הזה? אם אתה לא נותן איזה
שהוא... המקרה אולי הכי חזק, אני רגע קופץ קדימה, המקרה הכי חזק והכי מקומם בהקשר הזה, זה המקרה של שמואל, נכון? עם הנהר. הוא הגיע, הוא אמר אני אגיע עד 30 יום, היה שיטפון בנהר, הוא לא יכול לעבור, והוא צועק שם, אני פה, אני פה, אני לא לא זה, ו...
והיא
בצד השני. כן, בואו רגע נקצין את התמונה, בסדר, מדובר בכהן, שנסע, נתן גט לאשתו כי הוא חשש לחייו, הוא לא רצה שהיא תיפול כמי אבם, והוא עשה כל מאמץ לחזור בזמן, והוא יודע שאם הוא יגרש את אשתו הוא לא יוכל, הם לא יוכלו להתחתן שוב אחר כך, וזהו, מגורשת. עכשיו, מה הנימוק של שמואל?
שהוא הפסיד
לא, זה הסוגיה. שמואל אומר לפני כן, לא, עוד לפני זה שמואל אומר, לא שמואל מציע, הוא לא בא, הוא לא הגיע. עכשיו, אני חושב שהתמונה של שמואל מציג שהיא מין, כאילו מין תמונה פורמליסטית כזאת, אבל היא מאוד פשוטה. אתה יצרת מנגנון,
אבל...
נתת גט, בנית תנאי, הגדרת את כל העסק באופן מסוים, זה עובד, זהו.
אבל זה עוד פעם, זה אבל כאילו בתוך... זה באמת מקרה פורמליסטי. כן, הוא שונה מהותית מהמקרה של האונס. כאילו כאן זה כאילו, מה שאמרתי שהאונס הוא כאילו תמיד שואל מה בתוך המערכת ומה לא בתוך המערכת. כן, מה מראש כאילו מחושב בתוך, מה שיש לנו בתוך, וכאן זה אפילו יותר חזק, בתוך המערכת שאתה יצרת, כן, לא, כאילו, שמת, זה היה אחת מהאופציות, היה בתוך החוקים, כאילו, מהם רק מוטליוע וקדיש, קידושיו קידושין, היא הרבה יותר חזקה מזה, כאילו, היא כאילו, ואבא אומרת, למרות שכאילו, כל הרצונות כאילו הם כאילו כנגד, כן, היא לא מוכנה להתקדש, מכריחים אותה, זה כאילו, יש משהו ש... שקורה בעצם זה שזה קורה, זה כאילו, זה לא בירוקרטי.
אוקיי, אבל כאן אני אומר, א' מעניין שהסוגיה לא הלכה לשם, נכון? זאת אומרת, למרות ההלכה שלך לתליו וקדיש, הסוגיה לא הלכה לתליו וגירש. זה לא המקרה המרכזי שהסוגיה לא פה, ולא בשום מקום אחר מביאה כמקרה של אונס בגיטין.
כן, אבל עכשיו אפשר אבל לקרוא את זה אחר, אז אני אומר, אם באמת, כאילו, אתה שואל מה רב אמר, נכון? כאילו, אתה אומר, שהאונס בגיטין לא עובד, אז היית יכול ללכת לכיוון הזה, אז הגמרא בחרה עוד פעם ללכת לכיוון הזה, כאילו עכשיו זה הופך להיות הבחירה של הגמרא.
אוקיי.
באמת, את גיטין היה אפשר לראות כתמונת הראי של קידושין, שבקידושין, אונס בקידושין, קידושיו קידושין.
אה, זה לא פשוט להלכה.
בסדר. לא, אתה לא, וכדי
שקידושין. סוף לנו ההלכה בתוך הסוגיה שם, זה מסובך, זה מחלוקת. אבל...
לא, אבל זה מקביל אלינו, כן? המאמרה אמר רמרה מאמר תליו וקדיש קידושיו קידושין מר ברבשי אמר באישה ודאי קידושין לא אהבו הוא עשה שלא כהוגן לפיכך עשו אמו שלא כהוגן והפקינו רבנן לקידושיו.
אוקיי.
כן? אז אפילו כן, וזה ממשיך עוד פעם ותנח קדיש בקספר, קדיש בביאה כאילו יש פה כאילו ממש
בסדר, אבל בתליו וקדיש בסופו של דבר זה לא מועיל דין הפקין.
בסדר, מדין הפקין, אפילו הפקעה, כן?
בסדר.
אפילו השם הפקעה אומר שקרה משהו בכל מקרה, וחכמים באו והפקיעו, כן? לפחות מצד הלשון. את התמונת ראי של זה היה אפשר לייצר לדבר בגירושין. זאת אומרת שגם גירושין הם הצד השני של האופן המאגי שבו עובדים הקידושין. כמו שהקידושין נוצרים באיזה אופן מאגי שיכול באיזושהי קונסטלציה, לפחות לאה ואמינה, לעבוד באונס, ככה גם הגירושין, הסוגיה לא מוכנה ללכת לשם אצלנו, היא לא מוכנה לראות את הגט ככה, אלא לוקחת את זה לתוך עולם התנאים, שהוא עולם הרבה יותר בירוקרטי.
אוקיי.
כי כאילו זה כבר שאלות ההגדרה, איך הגדרנו את
המערכת. אז רגע, אבל בואו נעצור פה שנייה את הדיון, רגע, אז מה עשינו? זאת אומרת, א', התחלנו מהשאלה של אונס, של לנסות לברר מה פשר האמירה של אונס בגיטים, לשאול את עצמנו רגע מאיפה היא באה ולאן היא הולכת, נכון, מה זה אומר לנו על גט. המשכנו לנסות אז, שוב, למשש את המרחב הזה של אונס ולשאול מה באמת יכול להיות שיקול שיגרום לנו להתחשב באונס ומה לא יגרום לנו לא להתחשב באונס, והלכנו לכיוון של הגדרת הנישואין ואולי גם הגירושין באופן שפשוט עובד. יש כאן איזה משהו שהוא פשוט, הוא קורה, שעמדנו על ההבחנה בסוף, שמעניין שהסוגיה לא הלכה רק דווקא או עד שם, אלא יצרה גם מנגנון, זאת אומרת, היא התעסקה במקרים של תנאי, שבהם יש איזשהו מנגנון פורמלי, שהוא זה שלגביו אנחנו בוחנים את שאלת האונס. זאת אומרת, אנחנו לא בוחנים את שאלת האונס לגבי הנישואין עצמם או הגירושין עצמם. אגב, כלל בסיסי ופשוט הוא שאישה מתקדשת בעל כורחה. מתגרשת בעל כורחה. סליחה, לא מתקדשת בעל כורחה, אבל מתגרשת בעל כורחה. זאת אומרת, אם אנחנו בוחנים את זה מהצד של האישה, אז כאן יש לנו הבחנה ברורה, שאין האישה מתקדשת אלא לדעתה, אבל האישה מתגרשת בעל כורחה. נכון? כאן זאת הבחנה פשוטה. מעניין שהתמונה שאנחנו צריכים לגבי אונס היא הפוכה, נכון? לפחות בשלב הראשון של הסוגיה. אנחנו רוצים להגיד שיש אונס בקידושין, אבל אין אונס בגיטין, נכון? עכשיו, והתחלנו גם לפרק את המתאם הזה בין שני החלקים של הסוגיה, שהיא גם הוא קצת תמוה. זאת אומרת, הראינו שיש פה איזו הקבלה, שהיא הקבלה מאוד מאוד לא ברורה. בסדר? אנחנו מתחילים כאילו טיפה שוב, לפרק את המרכיבים. בואו נלך אל הצעד הבא. מנהלי לרב ההר, אילה אם המעד אתנן, הרי זה גיטך, אם לא באתי מכאן עד 12 חודש, הוא מת בתוך 12 חודש, אינו גט. איך אתם מבינים את ה... בואו נתחיל מהמשנה הזאת, רגע. בסדר? אני קורא את המשנה. הרי זה גיטך, אם לא באתי מכאן עד 12 חודש, הוא מת בתוך 12 חודש, אינו גט. והמשנה ממשיכה, נכון? אם קוראים את המשנה בפנים. הרי זה גיטך מעכשיו, אם לא באתי מכאן עד 12 חודש, הוא מת בתוך 12 חודש, הרי זה גט. אז מה הנושא של המשנה?
מעכשיו לבין
נובד. במשנה יש שתי בבות. הבבה הראשונה, והגמרה תכף תבחן אותה, נכון? הבבה הראשונה זה הרי זה גיטך אם לא באתי מכאן ועד 12 חודש, והבבה השנייה הרי זה גיטך מעכשיו אם לא באתי מכאן ועד 12 חודש. נכון? אז ההבדל בין הבבות באופן פשוט. הוא רק השאלה.
עכשיו, הגט חל בשנייה שהוא
מתן. אוקיי, ואם זה לא מעכשיו, אז יהיה רק...
בשנייה שהוא...
זה לא קורה, כי זה אמור לחול לאחר מיטה. האם יש משהו במשנה פה שמתייחס לאונס? לכאורה, זה שהוא מת, זה אונס, למרות שמי אמר שזה אונס. זאת אומרת, האם מדובר פה על מצב, אני מזכיר, גמרא תעשה צעד כזה בסוף, האם מדובר על מצב שבו הוא נורא רוצה להגיע אבל מת? זה מה שמטריד את המשנה? אולי מדובר במצב שהוא היה חולה. בית שעון הגמרא לקמן ולא ניחה לידי טיפול כמה יבא. אולי הוא רוצה לגרש אותה לפני שהוא ימות. בשום מקום במשנה הזאת אין רמז לעובדה שמדובר פה במצב של אונס, נכון? זו לא הבעיה, ברור, בואו נאמר קודם כל שזה לא הנושא המרכזי שאיתו המשנה מתמודדת. הנושא שאיתו המשנה מתמודדת זה שאלת גט לאחר מיטה. יכול להיות שאפשר באיזשהו אופן לגזור מפה מסקנות לגבי מקרה של אונס, אבל עכשיו אני לא צריך להגיד זה יותר מדי, נכון? כי מה תעשה הגמרא? זה בדיוק מה שהיא אומרת, נכון? מתו די נוגט, החלה הרי זה גט, ודילמה לעולם אימא לה, חלה למי נוגט, והיא גוף הקמה שמה, נהנגט לאחר מיטה. אומרת הגמרא, למשנה הזו יש אג'נדה אחרת, היא בכלל לא מדברת על אונס, היא מדברת על אין גט לאחר מיטה. אומרת הגמרא, אין גט לאחר מיטה, תענה לי רישה. כבר יש לי משנה אחרת, הרי זה גיטך אימתי, הרי זה גיטך מכל איזה, הרי זה גיטך לאחר מיטה, לא אמר כלום. כבר כתוב במשנה, מקום אחר. נכון? ברישה, משנה לפני כן. אומרת הגמרא, דילמה להפוקים מדי רבותינו, דתניה ורבותינו יתירו על להינשא. בהתחלה, בסדר, בתחילת אותה סדרת משניות. מה זה להפוק כמדי רבותינו? אז מה בא להפוק כמדי רבותינו? מה? הרישה או הסיפה?
הרישה.
הרישה. אז באופן פשוט אני חושב כאן, כמו שרשי מפרש, הכוונה היא דווקא לסייפה. כי ההנחה היא שאת הדין הפשוט של אין גט לאחר מיתה אנחנו שומעים מהרישה, ואת הדין הנוסף שאומר שלהפוך מן רבותינו אנחנו נשמע מהסייפה. אבל זה מקובל עליכם?
זה משנה את הרישה
לסייפה? לא משנה כל כך. סתם מבחינת הגלגול הדברים. אבל מקובל עליכם התירוץ הזה של הגמרא? הדחייה הזאת של הגמרא? רצו את להפוך מן רבותינו, שוב. מה דעת רבותינו? לדעת רבותינו?
תנסי.
למה? כי אנחנו סוברים ש יש גט לאחר מיתה במקום שזמנו של שטר מוכיח עליו. זה לא באמת גט לאחר מיתה, כיוון שזמנו של שטר מוכיח עליו. ודעת הנקמה ש
זמנו של שטר
לא מוכיח עליו. האם צריך להביא עוד משנה כדי להשמיע שאנחנו יכול אבל זה נשמע כבר מהמשנה הראשונה, לא? אבל זה המחלוקת, לא? האם יש שטר לאחר מיתה? יש שטר לאחר מיתה. אם על זה הם חולקים, אז אני צריך להביא עוד משנה כדי להוציא מדעת החולקים? יש להם מחלוקת בדין הראשון. צריכים להביא עוד אחד כדי להוציא מדעת החולקים? ככה זה עובד בדרך כלל? מכל מקום אנחנו לא יכולים להוכיח. בסדר, שאלה. התוספות טיפל בה באיזשהו אופן, אבל אני חושב שהשאלה היא התירוץ שלו פחות מוצלח מהשאלה. השאלה היא עדיין שאלה. אבל, ואז המשנה הולכת לסייפה, ועכשיו היא מבטתי מכאן ועד בית חודש, וגם משם היא לא מוכנה להוכיח. אז מה קרה? הבאנו את כל המשנה של בית חודש, ו ניסינו להוכיח מהרישה, תכינו את זה, ניסינו להוכיח מהסייפה, גם את זה תכינו. והמשנה לא עוזרת לנו. אחרי זה אנחנו נעשה, אתה זכור, בדיוק את אותו מהלך הפוך, ושוב נביא את שלושת המקורות האלה ונגלה שהם לא עוזרים לנו, נכון? וכל זה כדי להביא את, ואחרי זה נביא את שמואל, נכון? ששמואל הוא אולי המקור הכי הכי, נאמר, בוטה בסיפור הזה, נכון? כאילו הכי חריף ב כאן הוא מדבר על זה, לכאורה.
שהוא לא עונה לשאלה, אבל
מה?
עוד פעם לא עונה לשאלה.
הוא לא עונה לשאלה, מצד שני הוא לפחות באופן מפורש מדבר על הסיטואציה הזו.
אבל גם אותו מסייגים.
מה?
שהוא
מקדש את הרשמי. אוקיי, גם שמואל לא יכול להוות מקום, אנחנו מגיעים לסברה דנפשי. אז בואו נסכם רגע את המהלך, בסדר? רק ברמה הטכנית. א', המסקנה היא שמהמקורות עולה באופן פשוט, הגמרא רוצה להוביל את הטיעון שיש אונס או אין אונס בגיטין. זאת אומרת, לאיפה הווקטור צועד? בוא נשאל שוב, אם אתם פוסקים, מה הייתם פוסקים בסוגיה? יש אונס או אין אונס בגיטי?
אין אונס.
אין אונס בגיטי, למה?
חלק הראשון, נגמר בשמרה של
רב. אוקיי. שום צורף ומשום קבוצות. ולמה היית פוסק כאיק אדם כחלק הראשון?
למה?
כי אתה כן רוצה
שיהיה
אונס
בגיטי.
אבל אבל בתוך הדיון בו, כשאנחנו שואלים את עצמנו, רגע, מה בעצם זה אומר?
זה אומר שאתה
בעתיבות
מוחלטת, כאילו כל האנסים שקורים.
בתנאי.
אוקיי.
זה
לא
הגיוני,
זה לא הגיוני,
זה לא הגיוני שכמו
הדוגמה
עם
הכהן בנהר,
זה לא הגיוני.
אבל בוא אני אנסה
לגלל. תסתכל על זה הפוך. תשאל מה הרעיון בזה שיש לך תנאים בגט? למי זה מועיל?
שיהיה משהו פורמלי.
לא, למה כאילו, שאלה היא מה אתה רוצה להכין, כן, לצורך העניין.
מה אתה רוצה מה?
מה, אם הולכים
להכין? וכאילו, על מה אתה רוצה לוותר? אני אומר, אתה תנאי אמר, אתה יוצא במצב שאתה לא מתחשב בכלום, בתנאים. אולי אתה לא רוצה תנאים בכלל. ולכן אתה לא מוכן לייצר מצב שמתחשבים בהם.
אבל ברגע אני אנסח את מה שאתה אומר על הצד ההפוך, או רגע רעיון מקדים למה שאתם רואים. שימו לב שמה שהגמרא מסיקה בעצם, שתי הלשמות, זה שבעצם יש אונס בגיטין. אלא מה? יכול להיות שיש לי איזו סברה מסברה דנפשי של רבה, להגיד שאין אונס בגיטין, אבל כמרה כאילו מה שהיא עושה כשהיא לוקחת את המקורות, נכון? באופן שבו היא מנתחת את המקורות, זה שהיא אומרת בעצם, כשאני עומדת מול המקורות, אין לרב המקור. נכון? ספרד אינף שהיא קמה. עכשיו, יותר מזה, בלישנה בתרא היא גם תגיד, לא רק שזה מה שרבה אומר, זאת אומרת שרבה אומר באמת ש... יש אונס בגיטין. אבל גם בלישנה קמה, מה שבעצם גמרה תורחת להדגיש, זה שבעצם כשאני עומד מול המקורות, המשמעות של מה שיוצא לי מהמקורות זה שיש אונס בגיטין, ויש לי איזו סברה נוספת, חיצונית, שרבה אמר אותה מסברה דנפשי, להגיד שלא יהיה אונס בגיטין. אבל בעצם, שוב, כשאני שואל, יש אונס בגיטין? לא? האם זה לא המסקנה שעולה פה?
לא, יש לך קצת, כאילו, בלישנה הראשונה צריך לסייג את זה טיפה, כי מצד אחד זה סברה דנפשי, אבל מצד שני את הרעי המשמואל לא דחו לגמרי. כן, אלא אמור, אונצה זה שכיח שני, אבל אונצה שלא שכיח, אז הוא בכל מקרה, כאילו, יש מקור משמואל.
אני מסכים, אני מסכים. זאת אומרת, יש לנו את המקור משמואל שאנחנו שמים אותו על אונצה זה שכיח, נכון? שבאונס שכיח אדם צריך לתת דעתו בכל מקרה, באונס לא שכיח. אבל אני אומר, יש פה עדיין, אני מסכים, גם אחרי מה שאתה אומר, אני חושב שיש פה לסוגיה איזה, שוב, יש פה איזה וקטור כזה, נכון, שהיא הולכת. עכשיו, מה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אבל אם הסוגיה הביאה שלושה מקורות, והיא לא הצליחה להוכיח מהם שום דבר, אז בשביל מה היא הביאה אותה? למה הסוגיה הלכה למקרה הזה של משנת י"ב חודש, אם לא הצליחה להוכיח משם שום דבר? הרי הלכנו למקור הזה, נכון? הוא מקור שהגמרה דשה אותו היטב, אבל היא לא מביאה ממנו שום דבר בסוף. ואלה משמואל, אחר כך אני יכול פחות יותר להבין, גם זה צריך להבין מה הרווחנו, הרווחנו את ההבחנה בין אונס שכיח לאונס שאינו שכיח. אבל מה הרווחנו מכל הסיבוב עם י"ב חודש?
לא, שזה מכניס את כל הדיון לשאלת התנאי, כאילו למקרה של
התנאי. אוקיי, אז זה דבר ראשון, אני מאוד מסכים. הדבר ראשון שהרווחנו זה שאנחנו ממקדים את הדיון באונס בכלל, במקרה כזה של אונס בתוך הקשר של תנאי, נכון? זה הסיפור.
ויש אונס בגיטין, שאלה האם זה שיפדר במסגרת התנאי, האם זה
עכשיו
אונס או לא?
אוקיי. עוד לינק אחד רק שנצביע עליו ובזה נסיים את דיבורנו להיום. שימו לב שהי"ב חודש כבר היה לנו, נכון? אם אני מנסה להציב שוב תמונת מראה לסיפור של י"ב חודש במזונות, נכון? אז ברור מאוד שתמונת המראה בגיטין המקור של י"ב חודש פתאום הופך להיות הכי, הכי פשוט. כי אם אני מחפש שוב מקום שבו יש פער של י"ב חודש, נכון? בין ההתרחשות לבין כאילו החלות שלה בעצם בהמשך, אז משנה זו י"ב חודש היא פתאום המקור המתבקש. נכון? היא יושבת בדיוק על אותו פער בין משהו שמתרחש עכשיו, אבל יש משהו שמעכב את החלות שלו ל-י"ב חודש, ואני רוצה לבדוק מה קורה בתחום הביניים הזה. נכון? זה בעצם ה... אוקיי, אז זה אני אומר, עוד לינק, אגב, גם מבחינת העריכה הספרותית של הסוגיה, ברור שגם הוא נמצא פה חזק ברקע. נכון, י"ב חודש מול י"ב חודש. זאת אומרת, התמונה הזאת של... וזה אולי מבהיר את כל התנועה של הסוגיה על המשנה הזו, שהיא על פניה לא קשורה, כמו שפתחנו, היא לא קשורה לאונס, כמו שגם הגמרא אומרת, היא באמת לא קשורה לאונס. נכון? אבל אולי זה מבהיר למה המשנה, למה הגמרא הולכת לשם, נכון? כי היא מנסה לייצר את המשך הזה. יש כאן אירוע שיש לו משך. וכמו שנישואין יכולים להיות אירוע שיש לו משך, גם גיבושים יכולים להיות אירוע שיש לו משך. והנה הדוגמה. ועל המשך הזה עכשיו אונס יכול לקטוע את זה באיזשהו אופן. טוב, פתחנו משהו. עכשיו לכו בנתיבים האלה עוד קצת. אני רוצה לרדת יותר לעומק. תוספות איקא דאמרי בדף ג' עמוד א'. בסדר? הוא מקור ראשון ששווה לעמוד, כל התוספותים פה, אבל התוספות הזה כבר ייקח אותנו עוד צעד קדימה, ואחריו הריאה שמובא בשיטה ועושה את העבודה של ההקבלה בין קידושין לגירושין ומציף את המורכבויות של הנושא הלאה. בסדר? זה
המשך דרכן. אתה שלחת את המורות האלה?
לא, אבל אני אשלח, אני אשלח תכף. בסדר? Thank you. לקסמארק X654D.